כן, אנחנו מביאים כמובן כרגלנו מהקונטרס על פרשת בהר, מחמישה ספרי היסוד של הבעל שם טוב הקדוש. וכך מביא הבעל שם טוב על הפסוק הראשון, שלושת הפסוקים הראשונים בפרשה. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. מכאן אנחנו רואים לשון אשר אני נותן לכם, כי משמש לארבע לשונות, אומר רש"י הקדוש. אחד מהם זה כאשר, זה הבטחה, כאשר תבואו אל הארץ, ודאי תבואו אל כל הארץ. אבל מתי אני נתתי לכם? לא, אני נותן לכם את זה מחדש בכל דור. אשר אני נותן, לא נתן, תן, אך כל הזמן הוא נותן לנו מחדש, רק צריך לקחת ולא לפספס. אשר אני נותן לכם, ואז מה השמירה של הארציות בקדושה? בשבתה הארץ שבת להשם. גם הארץ, גם הדומם והצומח, יש לו שבת. שבת, יום הדקות שבריחו, יום של הקדוש ברוך הוא. כל דבר שאין לו שבת, שאין לו הפסקה והתחדשות ושיבה אל השורש, בסופו של דבר הוא בתוך הטבע, והטבע לא מחזיק את עצמו, וכל דבר יש לו בלי וכמל ונגמר. הדבר שקשור בשורש, שבתה הארץ להשם, קשור מעל הבריאה בבורא, יש לו נצח. לא מתבלה. ולכן אם אנחנו רוצים שגם הארציות שלנו תהיה קדושה, יהיה קדושה ויש שמירה, וגם הארץ עצמה בפשט, צריך בשבתה הארץ להשם. כפי שאנחנו יודעים שיש לנו שבת לכל המערכות, כל העולמות, כל כוחות הבריאה, כל העולמות והזמנים והנשמות, אז יש שבת לאדם, ליהודי, ויש שביתת בהמה שתלויה בנו. עולם החי גם כן צריך שביתת בהמה. הבהמה צריכה לשבות. אבל אחר כך גם כן הצומח והדומם. וזה לא רק שאסור לתלוש ולזרוע ולנטוע בשבת קודש, אלא שגם הארץ עצמה יש לה שבת קודש, פעם בשבע שנים. וזה שומר את כל בחינות הבריאה, קשורות לבורא, וזה נצח. אז אין ביטול אותה הקומה. הארץ היחידה בעולם השומרת שבת, ארץ ישראל. וכתוב שהרצון של קדושה תלוי בזה. אז תרצה הארץ את שבתותיה. תרצה זה הרצון. הרצון של הארץ. הארץ זה גם לשון רצון, לשון ריצוי. קדושת הרצון זה כאשר שומרים על שבת הארץ, על השמיטה, ולא מחפשים היתרים. כי תמיד ימצאו כל מיני היתרים. אבל אם רוצים את הקדושה של הארץ, ואת הרצון בקדושה, ואת השמירה, שלא הארץ לא תימסר חלילה, אז צריכים לשמור שבת. שבת הארץ, צריכים לשמור שמיטה. ולא לחפש היתרים. אומר הבעל שם טוב הקדוש בתורה א', והנה משה הוא בחינת הדעת, והר סיני הוא רומז לשני הפכים, הר וסיני. מדוע זה שני הפכים? הר הוא בחינת גהות, גאווה. הר, מה זה הר? זה אבן שהתנפחה. זה דומם שרוצה לעלות לשמיים. אז לכן זה לשון גאות ושפל, זה לשון גאווה. וסיני הוא בחינת שפלות, הר גבנוני. כלומר שסיני זה ההר הכי נמוך, הכי צנוע שהיה בכל האזור שם. והמדרש אומר, הר סיני, איזה הר הוא? הרי לא מצאו הר סיני לפני כן. משה רבינו היה לו כבר קבלת התורה בהר סיני וסנה הבוהר. זאת אומרת, הוא היה לו כבר גילוי נבואה בהר סיני לפני שאנחנו קיבלנו את התורה. הוא כבר היה לו גילוי שלו, פרטי. הראש של ישראל קיבל כבר גילוי שיוכל להעביר לנו. אבל לפני כן לא היה כתוב הר סיני בכל התורה כולה. מאיפה בא הר סיני הזה? אז המדרש אומר, זה הר המוריה. זה הר המוריה שהגיע לשם, כי כל ההרים האלה, הרמים והגבוהים, היה להם גאווה, ואי אפשר לקבל תורה מתוך גאווה. תורה זה הכנעה. הבריאה מכניעה את עצמה בפני הבורא, קורטת ברית איתו ומוכנה לקיים את רצון הבורא. בגאווה אי אפשר לקיים תורה. אז לכן יש שתי בחינות. בחינת ההר, שזה גובה, גבהות, גאווה. בחינת סיני, שזה עניין של צניות והכנעה. כמו הר המוריה, מקום שמקריב את עצמו להשם. וזהו, וידבר השם אל משה בהר סיני, שצריך האדם לקח בחינת משה, בחינת דעת לשני המידות הללו, הר וסיני, שיהיה בידו המשקל נגד היצר הרע, לפעמים בבחינת הר, יגיד גיבור אני, שבא היצר לדבר איתו כל מיני עניינים, להגיד לא. למה? ככה. בחינת תעוזה. להגיד לו, לא. בתורה כתוב הפוך מה שאתה אומר לי. לא. זאת אומרת, להשתמש בבחינת גאות לבש, שהקדוש ברוך הוא, השם גאות לבש, הוא משתמש בגאווה כליבוש, לא כמשהו עצמי. כליבוש, להגיד לא ליצר הרע. זה נקרא הר. בחינת גאווה של קדושה. ולפעמים, בבחינת סיני, צריך להתבטל, בחינת את עצמנו. אני, שרואים שזה לא הולך, נגיד, בא יצר ואומר לך, קח את זה, תעשה ככה, תעשה... אז אפשר להגיד לו, מי אני, מה אני, שעשה דבר כזה. בדרך כלל, אדם משתמש בזה במצווה. כן? שבא מצווה גדולה, ואומר, מי אני, מה אני, פתאום נהיה צנוע, ענב גדול. אבל שמציעים לו שוקולד, למה אתה לא אומר, מי אני, מה אני, שאני אוכל את השוקולד הזה? אז אותו דבר, יש בחינת איך להשתמש עם הגאווה, ועם הביטול, בחינת ההכנעה, כן, בצורה מסודרת, מתי שצריך, זה שני אופנים של עבודת השם. לכן הוא אומר שכל עניין השמיטה, שבת הארץ, זה מהר סיני. מה השמיטה, מה העניין שמיטה בהר סיני? הלא, כל התורה ופרטותיה ומצוותיה, הכל מהר סיני, אומר וירשי. אז מה החידוש בזה? זה אומר שזה בא ללמד שתי בחינות בעבודת השם, הר וסיני. הוא אומר שמצוות השמיטה, שהיא שבת הארץ להשם, לקשור את הארץ להשם, על ידי שבת הארץ, שגם ארץ ישראל תשמור שבת, בלי יתרים. אז זה גם בחינת הר ובחינת סיני. שיבואו אגרונומים, ויבואו המומחים, הבוטנים, אגרונומים, וכל העניינים, ויגידו לא, וזה לא צריך, וכן להגיד, זה מהר סיני, להגיד. בלי דעת, בלי שכל ודעת, מעל שכל ודעת, זה שבת. אנחנו רוצים ארץ ששומרת שבת. האדמה תשמור שבת, הדומם, הצומח, הכל יהיה קשור לשם יתברך. יום הדקות שבריחו. שבת קודש, יום של הקדוש ברוך הוא, שהבריאה קשורה בבורא יתברך. ואז היא שמורה מכל פגעי הטבע. אומר, ממשיך הבעל שם טוב הקדוש ואומר, כי דרכו של יצר הרע, להגיס דעתו של אדם בבחינת הר. מה זה להגיס דעתו? לא לשון מגיס את הגדרה, אלא לשון גסות רוח. זאת אומרת, הגאווה זה גסות רוח. גסות זה משהו גס שמתנפח. לכן, שמגיסים את הגדרה, אז זה מתנפח. אז מה זה היצר הרע? היצר הרע רוצה... היצר הרע רוצה... קודם כל את הגאווה, זה מה שמעניין אותו. את התאוות והכל הוא משתמש בזה בשביל הגאווה. מדוע? השורש של היצר הרע איפה? בנחש. והנחש, עיקר עניינו מה היה? בעץ הדעת טוב ורע? עיקר לטענה זה טיעון כאלוהים יודעי טוב ורע. אתם אל האלוהים. אתם יודעים הכל, יודעים מה טוב, מה רע, מתאים לי, לא מתאים לי, נראה לי, לא נראה לי. אתם תהיו האלוהים. ואין גאווה גדולה מזה. שאדם חושב שהוא, במקום האלוקים, הוא הצליח, הוא עשה. אני עשיתי, אני פעלתי, אני זה, אני מחזיק טיבות על הנפשי. מחזיק טובה לעצמו, חושב, אני עשיתי. אם אני לא הייתי עושה, זה לא היה קורה. זה שקר. כי ככה לימדונו רבותינו, שצריך להגיד, השם הצליח בידי. ומיד צריך לשכוח. מה זה לא מחזיק טיבות על הנפשי, לא מחזיק טובה לעצמו? שאדם עשה מצווה, שוכח מיד. לא עשיתי כלום. עכשיו המצווה הבאה. הבא בתור, ככה. שכח מה שהוא עשה. אבל אם הוא עדיין מחזיק טיבות על עיניו, שמחזיק טובה לעצמו, הרי אני עשיתי, אני אמרתי, אז הוא קשור לעבר, והוא מצמצם את הטובה שהשם פעל דרכו. עם הדיבור שלו, שהוא מנחס את זה לעצמו, ועם המחשבה שלו, אפילו עם המחשבה, אדם אומר, בסך הכל, אני עשיתי. אז הוא מצמצם את זה. לא נותן לזה את הכוח האלוקי להתפשט בכל העולם. מצמצם את זה עם המחשבה שלו, עם הלב שלו, עם הדיבור שלו עוד יותר. צמצם את זה לגמרי. סגר את זה. אבל אם אדם אומר, לא מחזיק טובה לעצמו, לא מחזיק טיבות על נפשי, אומר, השם הצליח בידי, ריחם עליי, מה אני, מי אני, אבל השם ריחם עליי, ואז הוא העביר את זה דרכי, נשכח, זהו. עכשיו המצווה הבאה, הפעולה הבאה. אז אם כן, הוא אומר, כי דרכו של יצר הרע להגיס דעתו של האדם בבחינת ההר. שיהיה הדעת, להגיס דעתו, שהדעת שלו יהיה לו גסות רוח. יתנפח הדעת, זה הדעת שלי, זה הסברה שלי, המחשבה שלי, הרעיון שלי. מתי דיבור דבר תורה מצליח? מה הסימן? שאתה אומר דבר תורה, לא חייב להיות רב כדי להגיד דבר תורה. כל יהודי, התורה ניתנה לכל יהודי. תורה, כל יהודי יכול לחדש. היהודי אומר דבר תורה. מתי זה מצליח? יש סימן משמיים שזה יצלח, שבא חבר, הוא מספר לך את אותו דבר תורה, בלי להזכיר שאתה אמרת לו את זה. הוא שכח לגמרי, הוא חושב עכשיו שזה שלו. אתה אמרת לו את זה לפני כמה ימים, אתה סיפרת לו את זה, אתה אמרת לו את המהלך. לא, הוא בא ללמד אותך, הוא אומר, אתה יודע מה, ככה וככה, הוא שכח שאתה אמרת לו את זה. הוא מורה לך, הוא מלמד אותך עכשיו את התורה הזאת. זה סימן נפלא, זה סימן שזה הצליח. כי עכשיו הוא מרגיש שזה שלו. דברים שנכנסים, יוצאים מללב, נכנסים מללב. ולא צריך להתרעם על זה, צריך להגיד, יופי, הנה, תורת השם הצליח, הצליחה. אבל אם אתה מנחס את זה לעצמך, אומר, רגע, מה אתה מספר לי? אתה בא ללמד אותי? הרי אני אמרתי לך את זה. אני לימדתי אותך את זה. זה נקרא מחזיק טיבות על נפשי. אתה חושב שאתה, יש לך בעלות על התורה. שאתה היחיד שהיית במעמד הר סיני. ואז אתה סוגר את זה. אתה קולה את זה. על זה הוא אומר, הבעל שם טוב הקדוש, יש אנשים שהתורה אצלם בשביעה, בשבי. צריך לשחרר את התורה מהם. כי הם סוגרים אותה. אז לא צריך לנחס. לא מחזיק טיבות על נפשי. לא מחזיק טובה לעצמו, שזה הגסות רוח של הדעת, של עץ הדעת טוב ורע, טיון כאלוהים יותר טוב ורע, שכחות הבורא, זה תורה שלי, חלילה. אז זה מה שאומר הבעל שם טוב הקדוש, כי דרכו של יצר הרע, זה הדרך שלו, יש לו שיטה וזה. זה לא שפעם ככה, דרכו, יש לו דרך. יש לו שיטה סיסטמטית, מתודית, כן? פרודוקטיבית, זה דרך. כי דרכו של יצר הרע להגיס דעתו של האדם בבחינת הרע. הוא מחפש לעשות לנו גאווה בדעת. וכולנו צריכים להזכיר לעצמנו, כי לא כולנו נופלים בזה. הלכו התלמידים אל הבעל שם טוב הקדוש ושאלו אותו, על מי אתה מניח אותנו? לפני שבועות ביקשו ממנו, אתה אמרת וכבר בפסח שאתה מסתלק, עם מי אתה משאיר אותנו? איך אנחנו נדע? יש לך כל כך הרבה תלמידים גדולים. אז הוא אמר, תלכו ותשאלו את התלמידים, את התלמידים הזקנים, מה לעשות עם הגאווה? מה לעשות עם הגאווה? תדעו לכם, שאם הוא אומר לכם איזה עצה טובה לגאווה, סימן שהוא לא יכול להיות הרב שלכם. לא מבין. אבל אם הוא מתענח, הוא אומר, הלוואי, השם ירחם עלינו שננצל מזה, סימן שהוא שווה, אפשר ללכת אליו. הלכו אל כל גדולי התלמידים, ושאלו את זה. כל אחד אמר מה שאמר. אבל היה אחד שהתענח מאוד, הנחה אחת שמשברת חצי גופו של אדם, כמו שכתוב בגמרא בברכות, ואמר, אני יודע, השם ירחם עלינו, גם אני קשה לי מזה. אני מפחד מזה כל יום, אשרי אדם מפחד תמיד בזה. הוא אומר, השם ירחם שלא, כל הזמן צריך להזכיר, אני יודע, השם ירחם עלינו. מי היה? רבי פנחס, הקדוש מקוריץ. ולכן הלכו אליו. אלה ששאלו את הבעל שם טוב. אז לכן דרכו של יצר הרע להגיס דעתו של האדם מבחינת הר, ולפעמים עושה את עצמו כיצר טוב, הוא צבוע, הוא אומר זה מצווה. הוא אומר לך לעשות עבירה, אבל בעצם אומר, תשמע, זה מצווה. אתה יודע מה? תחלוק על היהודי הזה, מצווה לשחוט אותו. זה מצווה עצומה, זה המצווה הכי חשובה לה בדור הזה, לשחוט איזה יהודי שהוא אומר לך שהוא לא בסדר. אז הוא אומר שהוא עושה את היצר הרע, עושה את עצמו יצר הטוב. הוא מלביש את עצמו, צובע את עצמו כיצר הטוב, להשפילו בשפלות, בכדי למנוע אותו מעבודת השם יתברך. ואז נקרא בבחינת סיני, לשון השפלה, ומונע אותו. אל תעשה, מה אתה? מי אתה ומה אתה שתעשה כך? איזה מצווה כזאת. מי אתה שתלמד? מי אתה שתעזור? מי אתה שתתפלל? מי אתה? אז זה בחינת שפלות, סיני. ועצה לנגד מידה הזאת, מידת השפלות, הוא לומר, הלא יהודי אני. אני יהודי, כאשר ברוך הוא בחר בי, אשר בחר בנו מכל העמים. מכל העמים. ונתן לנו את תורתו, והוא אמר לי לעשות את זה. הוא אומר, אני לא אכתוב איזה תורה חדשה. הוא אומר ככה, הלא יהודי אני. ונגד הגדלות, מה העצה? העצה הוא להשפיל עצמו מצד שפלות החומר, והכל על ידי בחינת הדעת. וממשיך ומסביר, האדם צריך להיות תמיד בדרך הממוצע, לא בהתנסות ולא בשפלות חס ושלום. זאת אומרת, לא שהוא יחשוב שהוא יותר מכל יהודי, ולא שיתבטל מהמצוות, מהתפקיד שלו בעולם הזה, על ידי ענווה פסולה. צריך באמצע. וזהו מה שכתוב, הלא אם תיטיב, סט. כן? וככה אמר הקדוש ברוך הוא לקין. קין היה בעל תשובה הראשון. לפני שאדם הראשון עשה תשובה, קין כבר התעורר לעשות תשובה. אז הוא אומר לו, תן לי עצה לתשובה, אמר קין. אז הוא אומר לו, קדוש ברוך הוא, הלא, אם תהיטיב, אתה כבר בבחינת הלא, מתחיל בדרך השלילה, אתה כבר בצד ההפך הקדושה. הלא, אבל אם תהיטיב, אם תרצה לעשות טוב, תוכל לשאת את זה. אם אתה תשתוקק לטוב, תוכל להחזיק, לשאת ולעשות תשובה. ואם לא, חלילה לפתח, אתה תרובץ, אתה כבר בפתח, נפתח את הדרך, חלילה, של כל החטאת, כל השגגות יהיה לך חלילה. תמיד תטעה. לפתח, חטאת, לשון שגגה, רובץ. אז צריך תיטיב, רצון לטוב. כשטוב לו, יש לו התנסות. אדם צריך לבדוק את עצמו. שטוב לו, שהולך טוב, איך הוא מתנהג? מתנהג קצת בהתנסות, הנה עכשיו אני מלך העולם. אלא לא, דווקא אז צריך לדעת טוב. קצת בושה. השם היטיב דרכי, השם עשה לי, הכל עשה לי השם, לא מגיע לי, אבל השם אוהב אותי, כי אני יהודי, עושה חסד חינם איתי, נותן לי להודות. סיני, מיד לתפוס סיני, שהולך, שיש התנסות, שיש בחינת הר, מיד להוריד את הראש בחינת סיני, משמחה. אם הכנעה בפני השם זה עצוב, סימן של גאווה. אם זה שאני עבד של מלך גדול, השם יתברך, זה שמחה, סימן שאין גאווה. אבל אם קשה לי, מה, אני צריך לעבוד איזה מלך? שבמקרה הוא זה שברא אותי ואת הכל, ומנשים אותי, נותן לי... אם יש את הבעיה הזאת, מה, אני עובד בשבילו? אז זה סימן של גאווה נוראה. צריך גם על זה, השפלה עוד יותר על זה. זה כלל גדול, גאות בשפל. כל פעם שמתגאים, בהשפלה. סימן, אם אדם קיבל איזה ביזיון, איזה השפלה, סימן שהתגאינו קודם. כי אחרי גאות, בשפל. אז הוא אומר, לפעמים שטוב לו, יש לו התנסות. ואז אומר לו, הקדוש ברוך הוא לקין, ממשיך לבאר את זה, ואם לא תיטיב, אם אתה לא רוצה את הטוב, אז יש לו שפלות, ולפתע חטאת רובץ. תדע לך כל השגגות. ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. תדע לך שהתשוקה של היצר זה אליך, לקחת לך את הנפש. שאתה תהיה עבד שלו. ואתה תמשול בו. אם אתה יודע את זה, אתה תמשול בו. על זה אמר היהודי הקדוש מפרשיסחה, אמר את זה, נתן שתי תורות עמוקות בנושא הזה. לתלמידו רבי שמחה בונים מפרשיצחה, שהיה תלמידו המובהק, ורבו גם כן של הרבי הקדוש מקוצק, אז הוא אמר ככה, אם היצר הרע זה ככה, הוא אמר. הוא אומר, יהודי צריך שיהיה לו שני כיסים. יש יהודים שיש להם יותר כיסים, אבל צריך לפחות שניים. כיס ימין וכיס שמאל. בכיס ימין צריך להיות לו פתק, בכיס שמאל צריך להיות לו עוד פתק. פתק שכתוב בכיס ימין צריך להיות כתוב שמה, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. בפתק של שמאל, מה כתוב שמה? אנוכי אפר באפר. שמר אברהם אבינו. והחוכמה היא לדעת מתי לשלוף איזה פתק, מאיזה כיס. כשאתה מתגאה, תשלוף את הפתק, אנוכי אפר באפר. תדע לך, אפר באפר, אחרי 120, תדע לך, לפני תחיית המתים, אפילו רגע, תמיד יש איזה ביטול, אה? תדע לך. אבל אם אתה מרגיש שאתה לא שווה כלום, ומי אני ומה אני שעשה מצווה, רגע, תשלוף את הפתק של ימין, ותזכור, השם ברא אותך ואוהב אותך. אתה יהודי, הוא בחר בך. כל העולם לא נברא אלא בשבילי. זה תורה אחת. תורה שנייה שהוא נתן לו, הגמרא במסכת סוכה, אומרת שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ישחוט את היצר הרע. למה? כי היצר הרע עומד על האדם כל יום לשוחטו. כל יום היצר הרע עומד, כל אחד יש לו יצר הרע פרטי, יש יצר הרע כללי, אבל יש גם פרטי משלו, שבשבילו. איזה צומי, אה? כל אחד יש לו יצר הרע רק בשבילו. רק מזה אפשר להתגאות, אה? שהיצר רק שלי, שלי, לא שלו, לא שלי. ככל שאדם גדול מחברו, יצרו גדול אימנו, הוא גדל איתו. אז היצר כל יום עומד עליו ורוצה לשחוט אותו. מה, עד כדי כך? יש אחד שנברא רק כדי לשחוט אותי? כל הזמן מנסה? אז אומר, תדע לך שכך הוא, אמר לו היהודי הקדוש, תדע לך שכך הוא, היצר הרע רוצה לשחוט אותך, רוצה שתאבד את הכל. הוא רע ממש. ואם אתה לא מאמין בזה, סימן שהוא כבר שחט אותך. אם אתה חושב שהוא טוב, הוא לא כל כך, לא צריך להגזים, אולי הוא קצת מסית, הוא קצת נחמד, נחמד להשכיל, כמו שמה הנחש. אם אתה לא מאמין בזה, אתה כבר בקיא שלו. סימן שכבר אתה הסתדרת איתו, אתה כבר שותף שלו, כבר שחט אותך. אתה כבר שחוט. אז אם כן, זה מה שאומר כאן, אבל שם טוב הקדוש, הר וסיני. שתי הבחינות צריך לאחוז. גם זה וגם זה. ממשיך בבעל תשובה הראשון, קין. אבל כל זה לא טוב. רק נע ונע תהיה בארץ. אלא תיזהר שלהיות נע ונע. למה קדוש ברוך הוא אמר לקין, תהיה נע ונע. תהיה נע בבחינת הר, ותהיה נע בבחינת סיני. לפעמים אתה צריך להגיד לא, קדוש ברוך הוא ברא אותי למשהו, נתן לי תפקיד, ואני צריך להגיד, אני אפר באפר. לא, אני לא מנחס את זה לעצמי. שתמיד יהיה לו לא בהתנסות ולא בשפלות ועצבות, אלא רק פעם כך ופעם כך. עליות וירידות, פעם הר, פעם סיני, אדם צריך לבדוק את עצמו, את הנפש איפה הוא עומד. דהיינו, אם יבוא לו בהתנסות, היצר, אז יכריע את עצמו לצד השני. ואם ירגיש שיבוא לו עצבות, מי אני ומה אני, ושוכח את התפקיד שלו, ושהשם כן נותן לו כוחות לעשות חיל, יכריע את עצמו להיפוך. נע ונת. זה יצא של הקדוש ברוך הוא לקין, איך לעשות תשובה. עכשיו הוא ממשיך ואומר בתורה ב' עניין שחיטת מלאך המוות הוא להוציא ממנו חלק הרע. שישאר מלאך קדוש ונעשה מין נבל, הרי זה אחד הכינויים של המלאך הפך החיים, האצל הרע הוא נבל, נעשה מין נבל לבן. זאת אומרת, שהיצר הרע בא, באמת, אם נותנים לו, בא לשחוט את האדם, הוא בא לפתות, אבל האדם צריך לדעת שעל ידי שאומרים לו לא, אז מצרפים אותו, הופכים אותו למלאך קדוש. ומתי זה מתרחש הדבר הזה? שבת. שבת זה מכה ופתי של הכל. זה ההכריע של הכל. הכל עולה בשבת קודש. ערב שבת, אנחנו ברוך השם, הולכים לבית הכנסת להתפלל עם יהודים אחרים. יהודים מתכנסים ביחד. שמעתם מישהו עושה את זה? בצרות הברית, האמריקאים עושים את זה? הערבים עושים את זה? הם באים להתקוטט, הערבים. אנחנו באים לשיר ביחד. מתכנסים בבית הכנסת, שרים ביחד להשם יתברך. בחביבות. ענן וחביבות הטל ימילתה. כך אומר רבי שמעון. שעיקר העניין שלנו, של התורה, של כל ההמתקות, של כל הייחודים, בחביבות, בדיבוק חברים. אז באים לבית הכנסת, ונפעל מה שנפעל בזכות הכלל, שכולנו ביחד. כל אחד מתאמץ כמובן, מתפלל, אבל ביחד יש את הנשמה הכללית, שתפעל גם נשמה יתרה על כל פרט ופרט. ואז יוצאים, ויש מלווים. מה אומרת הגמרא במסכת שבת? שאנחנו יוצאים לכיוון הבית, ויש לנו שני שומרי ראש. צד ימין מלאך טוב, וצד שמאל מלאך אחר. ואז מגיעים הביתה, אם יש שולחן שבת מסודר, הכל מוכן לשבת קודש, אז מה אומר המלאך וכולם מוכנים? ככה כולם מלובשים, ככה שבתי ושמחים, והילדים כבר מתחילים, אבא, מהר קידוש. אז מה אומר המלאך הטוב? הוא אומר, יהי רצון שכן יהיה בשבת הבאה. ומלאך הרע, בעל כורחו עונה אמן. בעל כורחו אומר אמן, ועם ההפך ההפך. אבל גדול העונה אמן מהמברך, נכון? הוא הופך לטוב מאוד. המלאך הרע הזה הופך לטוב מאוד על ידי אמירת אמן. אז עכשיו, אומר הבעל שם טוב הקדוש, מאיפה בא המלאך הזה בצד ימין? מאיפה יצא המלאך הזה? כל אחד יש לו את שני המלווים האלה. מאיפה נוצרו המלאכים האלה? הרי כתוב בגמרא מפורשות, עשה מצווה, קנה לו סנגור. עשה חליל ההפך המצווה, קנה לו קטגור. יש מלאך השארת ויש מלאכי חבלה. מלאכים שמשרתים את הקדושה, מלאכים שמחבלים בקדושה. מלאך שמשרת את הקדושה, מי, איך אדם מקרין אותו? על ידי פעולה של חיבור, פעולה של קדושה, מצווה. תורה, תפילה, מצוות, עזרה לזולת. אבל המלאך השני, מלאך הבלה, זה על ידי דברים שמחבלים בקדושה, עבירות, כעס, כל מיני. אז במסתם היהודי יש לו את שניהם קצת, נכון? יש לו בצד ימין מלאך כזה גדול, שמן, מאיר, ויש לו איזה מלאך בצד שמאל, המלאך הלא טוב, הוא מצ'וקמה כזה. מלאך מצ'וקמה כזה, אבל יש. אז הוא הולך עם שניהם, עכשיו זה שבת קודש, הכל עולה לשבת, הכל זה הכרע של כל הבריאה. עולם שכולו שבת, הגאולה זה עולם שכולו שבת, העולם הבא זה עולם שכולו שבת, הכרע של כל הבריאה, התכלית, ויחו לו שמיים וארץ, עולם התכלית זה שבת. אז עכשיו הולך להיות התכלית של כל השבוע. וכל מה שעשית, כל מה ששידרת, כל מה שהקרנת, כל מה שפעלת במשך השבוע, הטוב עומד במלכה וההפך משמאלך. עכשיו הולך, יהיה הכרע, או לכאן או לכאן. ואז אתה מגיע הביתה ויש הכל מצוחצח ושמח, כולם רוצים כבר לשיר. להזמין את המלאכים, יש כאלה שאחר כך אומרים צאתכם לשלום, שולחים אותם. עכשיו האוכל, תלכו, אתם לא אוכלים, שולחים אותם. יש כאלה שלא אומרים צאתכם. אנחנו בביאלה לא אומרים צאתכם לשלום. לא, זה לא מנומס לקרוא למלאכים ועכשיו כשמגיע הזמן לאכול, להגיד להם צאו החוצה. צאתכם לשלום. שרו, שרו איתנו. אז ברגע שהמלאך הטוב אומר, יהי רצון, שכך יהיה לשנה, לשבת הבאה, זה כבר נותן ברכה לכל השבוע, כי היא מקור הברכה, הוא מקדש את כל השבוע הבא. ואז מלאך הרע, בעל כורחו עונה אמן, הוא מצטרף. ההצטרפות הזאת שאומר אמן אל הטוב, הופך את הטוב לטוב מאוד. וכפי שכתוב בגמרא, טוב זה טוב, וצריך להרחיב אותו, רע זה רע וצריך לצמצם אותו, והנה טוב מאוד, זה יצר הרע. מה זה יצר הרע טוב מאוד? אלא שהופכים אותו, את המאוד, מאוד זה אותיות אדם, שהאדם יש לו את הכוח להפוך את הרע לטוב מאוד. על ידי זה. זה ההכרע. אז לכן המלאך הזה, אומר הבעל שם טוב הקדוש, אפשר להוציא ממנו את הרע, ולהפוך אותו לכולו טוב. ואז הוא נותן את הכוח לך. מי הוא חכם? איזה הוא חכם? ההופך שונאו לאוהבו. זה העניין הזה, זה הבחינה הזאת. שלוקח את כוחות הרע ומשתמש בהם לטובה. בעל כורחו עונה אמן. וגדול, העונה אמן מהמברך. ממשיך ואומר, הבעל שם טוב הקדוש, וזהו שכתוב בזכריה, והיה ביום ההוא, נאום השם צבקות, אחרית את שמות העצבים מן הארץ. יהיה אסור להגיד, גם היום יש לנו מצווה, שאסור להגיד שמות של האלילים, שאלילים של אומות העולם. וקוראים להם עצבים. מכאן שהעצבים זה עבודה זרה, נכון? אז אם כן, הוא יחריט את שמות, הוא מתחייב. אני, אומר השם צבקות, אני אחריט את שמות העצבים. לא יהיה שום שמות של פוליטיקאים, כלום. שום מפלגות, כלום. לא יהיה שמות של מפלגות בכלל. פשוט, לא יהיה עסקנים בכלל. ממש, הוא יחריט את שמות העצבים מן הארץ, ולא יזכרו עוד, אף אחד לא יזכור את זה, מה שהיה פעם, שפעם היה זה, פעם שם. יגידו לך, אום? מה זה? לא יודעים מה זה. יגידו לך, פרלמנט? לא יודע מה זה. מפלגת הזה, שכחנו. הוא הכרית את זה, קראת את זה. ניתק את זה. הכרית את שמות העצבים מן הארץ, ולא יזכרו עוד. וגם את הנביאים, הנביאים של העבודה זרה, ואת רוח התומעה, האוויר מן הארץ. אני אעביר את זה, לא ישאר בארץ כל זה. רוח קדושה ותארה, זה מה שיהיה. כולם אוהבים את כולם, אין בכלל כל המלחמות וכל המאבקים וכל הפילוגים. אין, שכחו לגמרי. האוויר מן הארץ. ובזה יובן, אומר הבעל שם טוב הקדוש, בהר סיני, שיהיה נעשה מן היצר הרע שנקרא הר, גבהות, גאווה, יהיה נעשה בחינת סיני, שהוא קדוש, שזה שם הקדושה, הענווה והקדושה. וזהו שכתוב, ושבתה הארץ, הארציות תשבות, יהיה רוחניות. כי גם המלאך המוות, שהוא בחינת אחירת החומר הארץ, הארציות, יהיה נעשה מלאך קדוש, גם הארציות תתקדש. ואז יהיה כל העולם כולו קדוש, בחינת שבת להשם. הארץ הוא רמז לארציות והחומר שבאדם. עצבות וקליפות החומר מעכב שמחת הנשמה בעשיית המצווה. זאת אומרת, מה בא לעכב? הרי יהודי עושה מצווה, צריך להיות שמח, לזהור, ממש, זה הדבר הכי יקר. אז מה יכול חלילה לעכב? להגיד, טוב, זה מצווה, זה לא... תתחיל לעמעם את האור, את הזוהר של אותה מצווה. אז הוא אומר שזה עצבות, קודם כל אחירות, כן, עצבו ארציות, החומר שבאדם, שמביא למעלה, ממש יסוד האופרת, האפר, מביא לו לעצבות. ואז הוא מחזק את החיצוניות שבו, קליפה זה דבר חיצוני, קליפת החומר, ואז הוא מסתיר את הנשמה, ואז הנשמה לא יכולה לסמוך בהתגליה, כי הוא מלא שכבות. אז זה קורה לכולנו. מה עושים? לכך, אומר הבעל שם טוב הקדוש, העיצה הייעוצה, בשבתה הארץ, שבת להשם. הכוונה, שיעשה נייחה, לא ילחם עם זה, לא ייכנס ללחץ, כי אז זה לא עצבות, אלא גם עצבנות. זה נרבנגייט, זה עצבים לחלוטין. אלא רגע, נייחה, לנוח מזה רגע, להגיד בסדר, להודות בזה, להגיד, השם יתברך מה לעשות, יתגבר עליי יסוד האופרת, האחירות, החומר, ננוח קצת, תרחם עליי. אבל לא להיכנס למלחמות. זה מה שהוא אומר, שיעשה נייחה ושביטה לארץ, שהוא החומר והגוף, לשמוח בשמחת מגשמי, גם כן, להודות להשם, לברך שהכל בשמחה. וזה מחדש את הכוחות. זאת אומרת, לתת לחומר משהו, אבל בקדושה עם שמחה. ואז הנשמה יכולה גם כן להתבטא. מוציא את הפקק. כי אם נלחמים עם החומר, החומר מתבצר יותר. צריך לעשות משהו בהתר, ולהגיד, אתה יודע מה, אתה עכשיו מתקומם נגדי, החומר, אחירות החומר. בסדר, קבל משהו. אבל נברך, נכון? עושה את זה בשמחה. אבל שם טוב אומר שהאדם בלחץ, או שהוא חושש לשכוח משהו, הוא אומר את אותה עצה. לקחת פרוטה, לתת בתוך הקופה, ליטול ידיים, לשתות משהו, לברך שהכל נהיה בדברו. אבל בשמחה. ואז מחדש את כל הכוחות, מתחיל מחדש. אז הנשמה יכולה להתבטא. ואז המבצר של החומר אצלו ילד. כי הוא עשה משהו גשמי, אבל הוא בירך. והברכה היא רוחנית. זה ביטוי הנשמה. אז אומר שיעשה נייחה ושביטה לארץ, שהוא החומר והגוף, לשמוח בשמחה מגשמי. ועל ידי זה תוכל הנשמה לשמוח ברוחני. הגוף ישמח משתיית סודה, סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם, והנשמה תשמח בברכה. וזהו שבת להשם, כי שני בחינות אלו צריך לעשותם בשבת. כמו ביור פסוק, ושמרו בני ישראל את השבת, את ההערה של השבת צריך לשמור אותה. לעשות, ואחר כך יש בחינת עשה, שזה לעשות את השבת, שהנשמה יתעלה תתגלה. לא רק שמירה מ-39 נקודות שחרור מהעולם הזה, שזה למת את מלאכות האסורות, שזה השמירה, זה שומר את הנשמה יתעלה שלא תפרח. זה ברכה עצומה. שומר את כל הרוחניות של האדם, למת את מלאכות האסורות. 39 נקודות שחרור מהבריאה, מהטבע, מהעולם הזה. אבל אחר כך, כתוב לא רק שמירה, שזה לא תעשה, אלא לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ואז ברית עולם. קודם כל לעשות, שזה המצוות עשה שיש בשבת. גילוי הנשמה יתרה, ואז ברית עולם. אז זה נצחי. אז זה לתמיד. וכיוון שבשבת קודש וגם בשמיטה, שבת הארץ, יש שתי בחינות. וכך אנחנו, ככה כתוב, וכך אנחנו מתפללים. מקדש השבת, ומברך שביעי, יש פה שתי בחינות. מקדש השבת, כלומר לשבת יש קדושה. והשביעי, שבת זה יום השביעי, אנחנו מונים א', ב', מראשון, שני, שלישי, השביעי זה שבת קודש. שם חלה בחינת הברכה. לא קדושה, אלא ברכה. מה ההבדל בין קדושה לברכה? קדושה היא פרישות, ממטה למעלה. ברכה זה ממעלה למטה. מי שמתברך, אין לו. מי שמברך, יש לו. שאדם מתברך, מקבל מהמברך משהו ממעלה למטה. המשפיע נותן ברכה למקבל הברכה שאין לו את הברכה עד שהוא מקבל אותה. כלומר שיש שתי בחינות בשבת. הפרישות, הקדושה, וזה בחינת ושמרו בני ישראל את השבת. שאז הוא פרוש מענייני הבריאה ודבוק בבורא. קדושה ודבקות. אבל אחר כך באה התפשטות של הנשמה יתרה שזה הברכה. כי היא מקור הברכה. כל ששת המעשה מתברכים מזה. זה המצוות תעשה שיש. מצוות לא תעשה בשבת קודש, זה בחינת קדושה. כי ידוע שמצוות לא תעשה הן יותר גבוהות ממצוות תעשה. כי מצוות תעשה הן ביטוי כלפי חוץ וכלפי מטה. ואילו מצוות לא תעשה, ההערה שלהם פועלת כלפי פנים וכלפי מעלה. וקדושה גבוהה מברכה, אבל צריכים גם ברכה. מקדש השבת, דבקות ועלייה לידי שמירה, ומברך שבי התפשטות הברכה ממעלה למטה, עם גילוי הנשמה יתרה, על ידי מצוות עשה שיש בשבת קודש. ארבע תפילות, וארבע סעודות, והערת פנים, ודברי תורה וכו'. אז אם כן, אז אפשר לקיים ברית עולם. אם בשתי הבחינות נעשה ברית וחיבור עולמית. ממשיך במצוות השמיטה ואומר כך, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך. מה מזכיר לנו? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, זה כלפי מטה וכלפי חוץ. וביום השביעי, הופ, שבת להשם אלוקיך. ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, שכאלה ששוכחים את החלק הזה מהפסוק. רוצים רק עולם שכולו שבת, בלי לעבוד. אבל יש עבודה, עולם הזה צריך, אנחנו שותפים של הבורא התברך, אנחנו צריכים לפעול בתוך הבריאה. ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי, שמגיע להתפשטות, היום השביעי, שבת להשם אלוקיך. אותו דבר בשבת הארץ. שבת של ארץ הקודש. ארץ היחידה שומרת שבת, ארץ ישראל. ואז היא שמורה. שש שנים תזרע שדך. גם בחוץ וגם בפנים, גם שדה הנפש. ושש שנים תזמור כרמך. כנ"ל. ואז, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ. שבת להשם, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור. זה הגיע הזמן ליהנות. נגמרה העבודה, עכשיו זה עולם התוצאות. אומר הבעל שם טוב הקדוש, יש זין דרכים בשבעה קני המנורה. שבעה דרכים, שבע דרכים של עבודת השם. ולומדים את זה משבעה קני המנורה, והמנורה הטהורה בבית המקדש. ששם מה מדליקים? כל יום. שמן טהור, שזה מעץ החיים. כל יום צריך את העירה מעץ החיים, כי אחרת שוכחים ונופלים לתוך עץ הדעת חלילה. על פי שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. אז עכשיו, הנה זה דוגמה להכנעה. מכינת סיני. אז עכשיו הוא מביא שלושת הדרכים הראשונות, בפרשת עקב משלים את ארבע הדרכים הבאות. א', הוא אמר שבעה הדרכים של קני המנורה. א', שאינו הולך בדרך טובה, ואינו מרגיש בו. וזהו בנוקבה דתיאמר רבה. יש בחינה אחת, דרגה אחת, שאדם חלילה לא הולך בדרך טובה, אבל הוא לא מרגיש בזה. הוא חושב שזה בסדר. מה אני עושה? בסך הכל. הרגתי מישהו? ככה, רצחתי מישהו? מה? הכל בסדר. כמו שהיה יהודי אחד פעם סיפר, אבא סאלי, זכר צדיק קדוש וברכה, ראש האדמו"רים, אמר רבנו, רבי ישראל, אבו חצר, אבא בסאלי, סיפר מעשה על איזה אחד, איזה חכם שהגיע לעיר, רצה לדרוש ככה בתורה, ואמרו, תעזוב הרב, אנחנו אנשים טובים. הוא אומר, מה עם שבת, מה עם תפילין, לקדש את ה... ככה, תעזוב, אנחנו אנשים טובים, לא הרגנו אף אחד, אנחנו לא עושים כלום, שום רע, אנחנו טובים. מציאות הטוב אנחנו, תמצית הטוב. לא יורקים לצדדים, לא מפנצ'רים את, את הגלגלים של המכוניות של השכנים. אנחנו מצביעים למפלגה הנכונה, אנחנו עושים הכל. מה שאומרים לנו אנחנו עושים, ככה. פותחים את הפה, יוצא החדשות מהפה. הכל, אנחנו בסדר. אנחנו בצד הנכון. אז אומר, החכם הזה ראה שאין לי מי לדבר, לא רוצים להתפתח, להתקדם. קנה עז ושחט אותה. שחיטה הכשרה, אחרי חצות לילה, והכין את עצמו, הגיע לכיכר העיירה, שם את העז, כיסה את העז בתלית, והתחיל לבכות. עבד צדיק מהעולם, אוי, התחיל לצעוק, צדיק, צדיק, מי ייתן לנו תמורתו? באו כולם, כל העיר, לפנות בוקר ראו, ששמעו את הצעקות, באו כולם, ראו תלית, ראו ככה. לא ידעו שזה עז, אבל ידעו שיש משהו מוטל, ואז בוכה ואומר, לא עשה רע לאף אחד, לא רצח אף אחד, כן, הוא לא עשה רע לאף אחד. וברגע שכולם כבר התחילו לפקוט, הוריד את התלית, ראו שזה עז. הוא אומר, מה אתה? צחקת עלינו, מה זה צריך להיות? הוא אומר, העז הזה הוא צדיק. למה, איך צדיק, איזה? הוא אומר, הוא לא עשה רע לאף אחד, לא ירק, לא עשה ככה, לא, שום דבר. קצון לטבח מובל, מה שאומרים לו הוא עושה, הולך ככה. קצת עקשן, אבל מתעקש רק לצד אחד. אבל מה שאומרים לו, בסוף, בחדשות הוא עושה. כן? אז הוא אומר שיש בחינה הזאת היא הכי קשה. שאחד שלא הולך בדרך טוב, אבל לא מוכיח את עצמו, לא אומר, בוא נתקדם קצת, אולי נשתפר, לא. אינו הולך בדרך טובה, ואינו מרגיש בו. אינו מרגיש. וזהו בנוקבה בתהום הרבה. נמצא בתוך התהום, תהום הגדול. אין לו איך לצאת. ב' בחינה שנייה, שיודע בעצמו שאינו נוהג בדרך טובה. הוא יודע שיש דברים שהוא צריך להשתפר. ומכל מקום הולך בדרך ההוא, ואינו מתפלל על עצמו. ממשיך ללכת בדרך לא טובה, ואינו מתחנן, לא מתפלל על עצמו שהשם יוציא אותו מזה. זה בחינה שנייה. עדיין קשה, אבל יש לו סיכוי, נכון? בחינה השלישית, שיודע שאינו הולך בדרך טובה, אבל הוא מתפלל להשם יתברך שיעזור לו. הוא אומר, זה עושה ייחוד. אפילו לא הולך בדרך טובה. על ידי שהוא מתפלל, תעזור לי, השם יתברך, אני לא יכול, לא מצליח לי. תעזור לי, אתה לא עוזר לי, אני לא יכול. מתפלל להשם יתברך שיעזור לו, עצם התפילה הזאת, עם הכישלון שלו, זה כבר ייחוד. זה כבר פעולה של ייחוד. ולכן זה אומר, זה בדיוק העניין, שעל ידי זה הוא יכול לפעול, שדך לא תזרע, וחרמך לא תזמור. בסוף יבוא ואספת את תבואתה. בסוף כן יהיה לו תוצאות. ממשיך ואומר, וקידשתם את שנת החמישים שנה, הגענו ליובל, שזה בחינת שער הנון, וקראתם דרור בארץ. דרור, שחרור מארציות. לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו. כל נשמה תדע מה השורש שלה, מה המקור. כל אחד שב אל אחוזתו, איפה שהנשמה שלו אחוזה, בשורש, במקור. ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו. הוא יהיה קשור בתוך משפחת הנשמות שלו, יודע איזה שבט הוא, מה התפקיד שלו בעולם, בדיוק. זה מין היבול של הנשמות, יובל היא. שהכל חוזר לשורש, וכל אחד יודע מאיפה יצא, מה נשאר לו לעשות, מה לא נשאר לו, הכל בהיר. בהירות נפלאה. כמובן, היובל נוהג בשני תנאים. תנאי אחד, כאשר יש בית מקדש, ותנאי שני, כאשר רוב ישראל בארץ, כולל עשרת השבטים. רוב ישראל. ישראל, לא רוב יהודה, רוב ישראל, כל בני ישראל. כל אחינו שבטליבן, פחדים מהם, אה? שיבואו, אלה לא התחשבו בכל מיני נימוסים מערביים. כן? אנחנו מחכים להם. בעזרת השם. אז זה נוהג שרוב ישראל בארץ, ויש לנו בית מקדש, בית מקדש השם בעזר השם, ואז נוהג הספירה הקדושה של שבע כלפי מעלה. שבע שמיטות תהיינה, ובשנת החמישים, שזה אחרי שנת השמיטה השביעית, שהיא גם שבת, שנתיים שבת רצופה. החמישים, שנת החמישים זה עוד פעם שבת הארץ, אבל גם שמיטה מחובות הנשמות, לא רק שמיטת כספים וקרקעות, אלא גם כן של כל השיעבוד נפשי וגשמי שיש בעולם. דרור, תיתן לארץ לכל יושביה. יובל היא. באיש של אחוזתו ישובו, כל אחד ואיפה שהוא אחוז בשורש שלו למעלה. אז הוא אומר, הבעל שם טוב הקדוש, סוד שנת החמישים עולה לכאן ולכאן. איפה ראינו בגמרא עולה לכאן ולכאן? בגמרא במסכת ראש השנה, שגם בשופר, שמחזיקים בראש השנה פשוט, לא רק ביובל, עלו בקרן היובל, והיובל צריך להיות בקרן, ביום הכיפורים מכריזים על היובל, אלא אפילו שופר פשוט, בראש השנה צריך להחזיק אותו באמצע ביד ימין, ועולה לכאן ולכאן, שיראה מכאן ומכאן, לציבור. שאז מראה על הצד הצר, ואחר כך על הצד הרחב, שמי הצר בא הרחב. מן המיצר, קראתיה, ענני במרחביה. ראשיתו מצער, ואחריתו יסגה מאות. שיראה את שני הדברים אפשר לראות מכאן ומכאן. אז זה מה שהוא אומר ככה בגמרא בראש השנה, בדף ת' עמוד א', שעולה, היובל עולה לכאן ולכאן. מה זאת אומרת? עולה לכאן ולכאן. הפשט, שהוא עולה גם כן לשנה הקודמת, וגם לשנה הבאה. אז הוא אומר הסוד, שהוא בסוד שער הנון, שער החמישים שערי בינה וקדושה, חמישים שערי בינה. הוא מסביר, מביא שם את הגמרא ממסכת ראש השנה בדף כף א' עמוד ב', איתה בגמרא כתיב, אומר את הפסוק מתהילים, אמרות השם, אמרות טהורות. מאיפה אמרות השם? זה מעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, זה דבר טהור שקיים לעד. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. זה דבר לא שניתן לשינוי. זה נצח. מה שהשם אומר זה נצח. זה לא דבר שאומר, תשמע, בדור הזה כבר נוגעים אחרי. לא, זה נצח. האדם להתחבר אל הנצח צריך להתאים את הבריאה אל הבורא. לא להתאים את התורה אל הזמנים, אלא להתאים את הזמנים אל התורה הקדושה. התורה היא לא שפחה של העולם הזה. התורה היא לא שפחה של אף אחד. אנחנו צריכים לקדש את העולם, לזכך את הבריאה ולחבר אותה על ידי התורה אל הבורא. אנחנו צריכים להתאים את העולם אל התורה, לא את התורה אל העולם. אז אם כן, זה מה שהוא אומר בסוד החמישי, שאמרות, אמרות השם הם אמרות טהורות. ודווקא ברכות, אמירה רכה, כן, דיבור, דברים קשים כגידים, להגיד דברים, פה זה באמרות. הוא לא אמר, יאיור, ויאיור, הוא אמר, יאיור, ניגון בטח, כן, טעמים, ואז ויאיור, עם חן, מנחת. אמרות טהורות, כסף צרוף בעליל לארץ. הכיסופים של השם יתברך אל הארץ מתפשטים עד למטה. מזוקק שבעתיים, שבעתיים זה עוד שבע, עוד שבע עד היובל, עד שמחזירים את הכל לשורש, בשנת החמישים. רבו שמואל, אחד אמר, 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה, חסר אחת, שנאמר, ותחסרו מעט מאלוהים, ותאמר שובו בני אדם. כלומר, משה רבינו קיבל את כל ה-50 שערי בינה, חוץ מאחד. מה זה חוץ מאחד? תחליט, או שניתן, או שלא ניתן. למה הגמרא לא אומרת, 49 שערי בינה ניתנו למשה? או אומרת 50 שערי בינה ניתנו למשה, וזהו. לא, הגמרא אומרת, אומרת כך, 50 שערי בינה ניתנו למשה, חוץ מאחד. אז ניתנו או לא ניתנו? למה לא אומרת, נתנו 49? אלא, כל 49 הראשונים נכנסו פנימה בתוך נשמתו של משה רבינו, ה-50 היה חוץ, במקיף, חוץ מאחת. וזה הוא השיג מתי? בהסתלקותו, שהוא עלה על הר נבו, נון בו. אז הוא עלה והלביש את זה. אז הוא אומר, טעם שניתן רק ממתת שערי בינה למשה, ולא שער ה-50 ותירוץ, כי שער ה-50 הוא חוזר ומתחיל, נון שערים למעלה מזה עוד פעם, מכאן ומכאן. היובל עולה לכאן ולכאן. כאשר עולים לשער ה-50, יש עוד 50 שערים עליונים למעלה, שמתארים את כל הקודמים. וכן למעלה, למעלה עד אין סוף. זה נקרא, על זה דורש את הגמרא הקדושה, על הפסוק מדוד המלך, דוד מלך ישראל חי וקיים בתהילים י' ב', הוא אומר, כסף צרוף בעליל לארץ, מזוקק שבעתיים, לא שבע, לא שבעה, שבעתיים, עוד שבע, עוד יובל ועוד יובל, עוד יובל, עוד שבע שמיטות, עוד שבע שמיטות, עד אין סוף. כי שנת ה-50 די יובלה, עולה לכאן ולכאן. כלומר, זה מלמד אותנו, שכאשר אנחנו משתדלים, בתשובה, בתארה, בכל דבר, בתורה, בתפילה ובמצוות, שמסיימים את זה, שהשם זיכה אותנו, צריך להתחיל מחדש. לא מחזיק תיבות על הנפש, אלא יש עוד, עוד ועוד. אנחנו עוברים לעמוד י' ג' בעמוד התפילה, אם ירצה השם. אומר באות י', אומר במקום שמחשב את האדם, שם הוא כולו, הן ברוחני. כלומר, שאם אתה נמצא בתפילה, באותו דבר שאתה אומר בתפילה, נגיד, ובני ירושלים, מיל הקודש, מיל בימינו, כמו שהרמב״ם מביא, שהציור שצריך באותו רגע שאתה עומד מול המלך העליון, ככה בא, בתוך בית המקדש, בתוך, בפתח קודש הקודשים, מול הפרוכת, ואז זה מביא להכנעה, למידה בפני המלך, אם במחשבתך יש לך את הציור הזה, סימן שנשמה שלך שמה. אבל אם המחשבה שלך לא יכולה להיכנס לשמה, סימן שגם הנשמה לא נכנסה לשמה. מדוע? כי הכלל הוא שבמקום שמחשבת האדם נמצאת, שם הוא כולו. כולו. הוא יכול לפעול שמה. והן ברוחני. כלומר, כל מקום שהמחשבה שלך לא נכנסת, גם על הנשמה, סימן שהנשמה לא נתנו לה דלת כניסה לשם. אם אתה יכול בציור המחשבה, סימן שהנשמה יש לה רשות להיכנס לשם. אם כן, הגענו למסקנה שאנחנו צריכים קדושת המחשבה. חייבים לקדש את המחשבה. להיות קמצנים במחשבה בדברים שהם לא מועילים ולא צריכים, חוץ מייסורים בוודאי, ולהשקיע את המחשבה בדברים טובים ומועילים, בתורה הקדושה, בציור האותיות, בציור התורה הקדושה, מה שהיא מציירת לנו בעבודת השם, במצוות, בציור המצוות, ובעזרה לזולת, בתורה, בתפילה, במצוות, בגמילות חסד. אז שאדם כל הזמן שקוע המחשבה בדברים האלה, המחשבה מתטהרת ומתקדשת, ואז יש לה סדר כניסה, אפילו בעולמות העליונים, אל השם יתברך לעמוד בפני המלך. אבל אם אדם באמצע תפילה רואה שהמחשבה לא נכנסת שם, פתאום זרקו לו מחשבה זרה לאותה מדרגה איפה שהוא עומד בתפילה, סימן שלא נתנו לו רשות מן השמיים להיכנס. ואז מה צריך לעשות? תפילה בתוך תפילה. אל תעשה תפילתך קבע, אלא תחנונים. שואל הבעל שם טוב הקדוש, למה הגמרא בברכות אומרת תחנונים ולא תחנון? תתחנן. לא, תחנונים הרבה. אתה צריך בתוך התפילה להתחנן, לעשות תשובת המחשבה, טהרת המחשבה, קדושת המחשבה, עוד כדי שיתנו לך עוד פעם להיכנס. וכאשר השם מרחיק, זה לצורך הקרבה. אז הוא אומר, במקום שמחשבת האדם, שם הוא כולו. הן ברוחני. אם חושב ברוחני, שם נשמתו. איפה שאתה חושב, שם אתה נמצא. אם אתה חושב על מוסך, למשל, וכל מיני מכוניות, כל מיני זה, אז אתה נמצא שם עכשיו. אני לא אומר שאסור להיכנס לשם, לפעמים יש מצווה, כן, להעלות משהו משם, לפדות משהו משם. אבל צריך לדעת כמה זמן להישאר וכמה להקדיש מחשבה, כמה שכלול המחשבה, כיוון שאיפה שאתה חושב, שם אתה נמצא. אז אם חושב ברוחני, שם נשמתו, והוא הדין וכולי הפוך. וזהו שאמרו במסכת אבות, אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליק לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. כל דבר יש לו את השעה שלו, וכל דבר יש לו את המקום שלו. אבל לא יותר, אל תפליג איפה שלא צריך. אל תקדיש יותר מדי מחשבה. ואל תיבז, אל תזלזל בדברים קטנים שלפעמים הם כן חשובים, וכן אפשר לעשות מזה מצווה. אז אל תיבז לכל אדם, לשום אדם הכוונה. ואל תהי מפליג לכל דבר, אל תגזים, אל תשקיע יותר מדי. שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. דורש הבעל שם טוב קדוש על המחשבה. איפה אתה משקיע את המחשבה, וכמה זמן אתה משקיע. כי יש אדם בליעל חלילה, הפוך, שעושה הפוך. אדם, מה זה אדם בליעל שכתוב כמה מקומות בתורה? אדם בלי, על, אין לו מעליו כלום. הוא מעל כולם, הוא מעל הכל. הוא האלוהים של עצמו. טיעון כאלוהים יודע טוב ורע. הוא יודע מה מתאים לו, מה לא מתאים. הוא יודע מה טוב ומה לא טוב. והוא מחליט כל רגע מחדש. זה נקרא אדם בליעל, שלא מתאים את עצמו לתוכנית האלוקית. ואל תהי מפליק לכל דבר, רוצה לומר, שיהיה פלגה לאילה ופלגה לטאטה. מפליק לשון פילוג, שהוא מפלג את המחשבה שלו בין למעלה לבין למטה. במקום לעשות איחוד, שכל דבר שהוא רואה למטה, לייחד את זה להשם, לחבר את הבריאה לבורא, וכל דבר שרואה למעלה, לפרסם את הבורא בתוך הבריאה, הוא עושה פלגה, הוא מחלק את זה בין למעלה לבין למטה, חלילה. וזה אינו, אלא הו כולו למעלה, או כולו למטה. אתה צריך לדעת שמחשבה היא מחשבה אחת. אתה לא תוכל להפליק. או שאתה כולך למטה, מרוכז במחשבה, או כולך למעלה. מאיפה לומדים את הדבר הזה? לומדים זאת שכאשר אדם עושה לחצאים, אז הוא לא מצליח. ומה הדבר שמגבש, נותן גבול וכוח למחשבה, מתי המחשבה לא מתפזרת? בוא נאמר הפוך. ואצל בעלי חינוך יודעים את זה. אני לא מדבר על אנשי הרטלין. אלה שעסקים בחינוך הילדים, לא באיך לאלף אותם. מתי הילד לא מתרכז? שהמחשבה היא בלי רצון, הוא לא רוצה. שאין רצון, המחשבה, אין מה שיחזיק את המחשבה. שהאדם רוצה מה שהוא חושב, הרצון מריץ את המחשבה ונותן לה גיבול, ונותן לה הרחבה ושכלול. כאשר אדם רוצה מה שהוא חושב, הוא יכול הרבה הרבה שעות. שאדם אין את הרצון בתוך, שמאיר בתוך המחשבה, המחשבה מתפזרת. אז הבעיה היא לא שצריך להתעלים, אלא שהם משתעממים, שהמורה הוא משעמם. אולי המורה ייקח רטלין? מסכן, לא? שמברך אותו. שאלתי בפסח, זכיתי, שאבי מורי ואבי מורתי היו אצלנו מסדר פסח, ואז עם אחי שאלנו אותם, שאז לפני כל כך הרבה שנים אנחנו היינו קצת שובבים, אחים היינו ביחד תמיד, עושים את הכל, לא רבנו אף פעם, תמיד היינו עושים את התוכניות שלנו ביחד. זה היה קשה בבית, וקצת גם בסביבה. אז אנחנו שאלנו את אבי מורי, אבא, אם היה אז רטלין, מה היה קורה איתנו? הוא אמר, אינפוזיה של רטלין. אבל מה לעשות שאם דוד המלך היה בא היום, מה היו אומרים עליו? מה היו אומרים עליו? אומרים עליו שהוא, איך אומרים זה היום? היפר-אקטיבי. היפר-אקטיבי. כן? אז במקום לתת לו רטלין, שלחו אותו לחוות סוסים, כבשים, שלחו אותו להיות רועה צאן. ואם היה היום משה רבינו, כבד פה, כבד לשון, על שפתיים, קלינאי תקשורת, על המקום. אבל מה לעשות שמכל הנורמטיבים שהיו אז, לא יצא שום גדול ישראל. כל גדולי ישראל היו לא נורמטיבים. מה לעשות? מה יכול היה לצאת מהנורמטיבים? איזה חצי עורך דין, חצי רואה חשבון, אבל גדולי ישראל לא יכול להיות עם אחד שהולך לפי המושגים של הדור שלו. אז אם כן, אנחנו רואים שמקום שאדם, הרצון שלו עם המחשבה, אז הוא כן יכול להחזיק שם. ולכן הוא אומר, הוא כולו למעלה, הוא כולו למטה. ויש בחינה שהוא מבאר את זה בצבאות מריבש טוב, אומר שם בצבאות, הבית והעלייה. שיש בחינה כזאת שיהודי יודע שהוא חי בשני מימדים. יש לו כמה עולמות. הוא צריך לתפקד פה, צריך לשלם חשבונות, וצריך לקנות נעליים לבנות שלו. כן? כל הזמן. יהודי יש לו נעליים 20 שנה. הבנות, אחרי פעם ראשונה, זהו, צריך עוד פעם נעליים. מה לעשות? של נעליך מעל רגליך. כי מקום שאתה עומד אדמת קודש הוא. אז הוא צריך לתפקד. אבל הוא צריך לדעת הבית והעלייה. שהוא עושה עם היד פה, יד האריכתה, והנשמה נמצאת שם. המחשבה צריכה להימצא למעלה. אז זה על דרך הייחוד. כשאדם עושה משהו עד הסוף, אם רוצה שיצליח, זה מה שהוא אומר. או כולו למעלה או כולו למטה. ואז הוא ממשיך. מקום שהמחשבה של אדם מגעת, שם הוא כולו. מכאן למדנו שהנשמה מגיעה למקום. יש לה תנועה. כפי שאנחנו לומדים תנועה ביד, היום קוראים לזה מוטוריקה, ויש כל מיני שמות מאוד מרשימים, את מי שזה מרשים, כן? כמובן בלועזית, אחרי זה לא מרשים. אז צריך עם היד, מלמדים, תעשה ככה, תעשה ככה, מזיזים את היד ממעלה למטה, ממעלה למטה למעלה, ימינה, שמאלה, מצמצמים. כמו שמלמדים תנועות עם האיברים הגשמיים, יש תנועות עם האיברים הרוחניים, וגם הנפשיים. למשל, רגש. ללמד את החתנים לפני החופה, איך מביאים רגש, איך מעלים רגש, איך מעמיקים רגש, איך מרחיבים רגש, איך מצמצמים רגש, זה הוא כבר יודע. כן? גם זה צריך ללמד. זה כוחות הנפש. אחר כך המחשבה, איך מגביהים מחשבה. זה התפילה. בתפילה לומדים את זה. איך מעמיקים מחשבה, נכנסים לפרטים, בלי לאבד את הכלל. איך מרחיבים מחשבה, מה שקוראים בישיבות לתפוס ראש, סוגיה אחת הרבה שעות, איך נותנים משקל, נפח למחשבה, איך משכללים מחשבה, תנועות המחשבה, איך מצמצמים מחשבה לנקודה אחת, איך מרחיבים מחשבה, אחר כך עם הרצון, איך מעלים רצון, איך מעמיקים רצון, איך מרחיבים רצון, לפעמים לא רוצה לרצות, צריך להרחיב אותו, איך מצמצמים רצון, לפעמים אדם רוצה כל העולם לבלוע, צריך לצמצם רצון לנקודה אחת, גם התענוג, כוח התענוג, איך מעמיקים, איך מגביעים, איך מרחיבים. כל התנועות האלה, גם בכוחות הנפש וגם בכוחות הרוח, לזה הוא מתכוון. אבל כאן, עיקר הלימוד שלנו זה על המחשבה. אז הוא אומר, מקום שמחשבה של אדם מגעת, שם הוא כולו, דלת הכניסה של הנשמה ושל כוחות הנפש והרוח, זה המחשבה. אם המחשבה תאורה, אם אתה מסוגל לצייר במחשבתך משהו, סימן שאתה שמה. אם אתה לא מסוגל, סימן שאין לך דלת כניסה לשם עם הנשמה. בעובדה היא שציור המחשבה משתנה מאיש לרעהו, וגם אצל איש אחד מרגע לרגע. ויש לפעמים שאתה יכול, לפעמים שאתה לא יכול, לא קשה לך. לפי מה? מיקום הנשמה. ולכן תארת המחשבה, קדושת המחשבה, עיקר גדול בעבודת השם. וידוע, במקום שמחשבתו של אדם שם הוא כולו נמצא, כשמחשב בחוכמה, הוא דבוק ברגע ההוא כולו בחוכמה. והחוכמה ממלאת אותו, חוכמת השם, ומקיפה אותו, מלפפת אותו. במקום שמחשבתו של אדם שם הוא כולו, וכן הוא בדיבור ובמעשה. באיזה מדרגה ובאיזה עילה, סיבה, שהוא שם, שם הוא קשור כולו בזה העולם. אם אתה עוסק עכשיו בפסוקי דזמרה, ועוסק בעולם היצירה שם, ואתה יכול, אתה רואה את הדיבורים שאתה אומר בתפילה, ואתה מכוון, אז אתה שם. הנשמה שלך נכנסה לשם. שאתה לא יכול, הנשמה לא נכנסה לשם. אז איך אתה מתפלל? מרחוק. מרחוק נראה לי אלוקים. כלומר, כפי שיש אדם שהולך למקום מסוים, הוא מדבר על המקום הזה משם, נכנס למעלית, והוא מדבר על המעלית שהוא בתוך המעלית. דוגמה. ויש אדם שהוא לא נמצא במעלית, הוא מדבר על המעלית מרחוק, שהוא לא נמצא במעלית. אז התפילה שאנחנו מדברים על מדרגה מסוימת בתפילה, ואנחנו לא, אין לנו את הציור המחשבתי ולא נמצאים שם, סימן שאנחנו מדברים מרחוק. כמו לשלוח חץ למקום גבוה. ויש הבדל בין אדם היורך חיצים למקום רחוק, לאדם ששולח שליח עם מכתב למקום הרחוק, לבין אדם שהולך בעצמו לשם, ופועל שם. אז זה שבתפילה, זה שהאדם שולח חץ, אז זה שהוא זורק את המילים של התפילה אל השם יתברך, כבר טוב. השני שהוא שולח איגרת על ידי תפילה, עם שאר כוחות הנפש, הוא שולח מלאך. ישלח מלאכו לפניו. אבל זה שהוא נכנס בעצמו לשם, זה נקרא כבר עליית נשמה. ובשביל זה צריך תארת המחשבה, וקדושת המחשבה. וצריך להקדיש לזה. מי שלא מכין את עצמו, תכין ליבם, תקשיב אוזניך, אז תקשיב אוזניך. בעל הטורים, הקדוש, מדבר על זה באריכות, על הגמרא שם בברכות, שם באורח חיים, בלכות תפילה, הוא אומר שכפי ההכנה והגעגועים, שאדם משקיע, זה עסקה. ההשקעה שהוא משקיע בתפילה, זה מה שהנשמה זוכה. אז הוא אומר שכן הוא בדיבור ובמעשה. איפה שהדיבור של האדם זה גם צינור ששם הוא יכול להיכנס. אם האדם שומר את פיו בדיבור נקי, אז גם הרוחו נקייה. אבל חלילה ניבול פה קשה מכל. הגמרא בחולין מבארת שהדיבור, יש כל מיני מדרגות, יש שלא נדע רכילות, יותר גרוע לשון הרע, יותר גרוע מוציא שם רע, הכי גרוע, ניבול פה. אם הוא מוציא דבר מגונה מפיו, אז זה קשה כי הנפש מתלבש, הרוח מתלבשת באותו מקום עליו הוא דיבר. אז צריך לשמור את לשונו. אז אם כן הוא אומר, וכן הוא בדיבור ובמעשה, באיזה מדרגה ובאיזה עילה שהוא שם, שם הוא קשור כולו בזה העולם. ובמעשה היינו שכשהוא קשור בטבעיות ולא הגיע לאמונת אלוקות, הוא הכל בטבע, הוא הולך עם הטבע. אבל הוא לא קשור לאלוקות, הוא לא, בכל דבר שקורה, הוא לא רואה השגחת השם, אלא הכל טבעי, הכל טבע. אז גורם בגופו גם כן עבודות טבעיות. עכשיו הוא גם בכולו בתוך הטבע. מנהיגים אותו כפי שהוא מאמין, הוא מאמין שהכל לפי הטבע, קדוש ברוך הוא מנהיג אותו לפי הטבע, נותן, מוסר אותו לפי, לטבע חלילה, כדי שיתעורר. כיוון שעוסק בדברים טבעיים, הכל טבע, אז הוא קשור כולו בטבע. צריך מאוד מאוד להיזהר בזה. כי חיים בהשגחה. לכן הבעל שם טוב הקדוש כל כך נזהר עם העניין של הרופאים, לא להימסר לרופאים. לפעמים צריך לצאת ידי חובה, משפחה וכן הלאה, אבל לא להתמסר אליהם, לדעת שהשם רופא כל בשר מפליא לעשות. לדעת שגם כן, שניתנה רשות לרופא לרפא, זה השם יתברך שהוא נתן לו את הרשות, והוא מתלבש בזה. ובמקום שמחשבתו של האדם, שם הוא כולו. אף כשבעצם אינו עומד במקום מחשבתו, הגוף לא עומד שם, עם כל זה גופה, בתר ריש הגרירה. כך כתוב בגמרא בעירובין, שהגוף אחרי הראש נגרר. כלומר, אם הראש נכנס, מכניס את הראש, כן, לתוך הסוכה, סימן שהגוף כבר נגרר אחרי זה. אז במקום שחושב האדם שם הוא כולו, אם חושב בקדושה, במציאות השם יתברך, ובייחודי שמותיו, שהבעל שם טוב אמר להתעסק בזה הרבה, דיוקנו שלו קיימין, דיוקנה שלו קיימין בקיום השלים כמי עתיק יומין. זאת אומרת שהוא נזכר בפני השם יתברך, כי שם הוא כולו. כי הוא עוסק בשמו של המלך. אז הוא עומד בפני המלך. וכן המערער הרהורים רעים וקשים, חלילה, עומד ממש בגהנם, באותו רגע הוא בגהנם. ואש של גהנם ממש בוער בו, שלא נדע. והוא בחייו בשאול תחתית. לכן צריך להיזהר במה עוסקים. גם בתקופה שאדם צריך לעמוד על בירור, על ההכנעה וההבדלה, לא להישאר יותר מדי שם. לא להישאר יותר מדי בתוך החוט, אלא לברר את העניין, להכניע את החיצוניות בפני הפנימיות, להבדיל את הפנימיות בחיצוניות, ומיד להמתקה. כי אחרת, אדם שנמצא במלחמה, בסוף נפצע. גם הנפש שלו פצועה. לא לעשות, אי אפשר המתקה בלי הכנעה והבדלה, אבל חייבים מיד לעשות את זה מהר, לא להישאר שם. מכל שכן, אחר מותו, אם הוא נשאר כך, הוא חי כל הזמן במלחמות, ירדו שאול חיים. איפה שהוא עסק, במה שהוא עסק כל החיים, זה מה שיהיה לו אחר 120. וצדיקים ישמחו בשמחה אותיות מחשבה. בשמחה אותיות מחשבה. כלומר, מה טוב לתארת המחשבה? שמחה. שמחו צדיקים בהשם והודו לזכר קודשו. זה כתוב, יאלצו לפני אלוקים ויסיסו בשמחה. בשמחה, במחשבה, תארת המחשבה. יש לידע, אם הוא מקושר בעולם החיים, או להיפוך, אדם שרוצה לבדוק, רגע, עכשיו, ברגע הזה, ביום הזה, איפה אני, לפעמים יש לו ספק, בודק את עצמו. אני קשור לעולם החיים, עץ החיים או לעץ הדעת? אני קשור לעולם התיקון, של הקדוש ברוך הוא עץ החיים, או לעולם התוהו של הנחש עץ הדעת. בודק את עצמו. אז מה הסימן לזה? הוא אומר, יש לידע אם הוא מקושר. אדם קודם כל חייב לדעת. דבר אחד, אדם חייב לבדוק את עצמו ולדעת. יש לידע אם הוא מקושר בעולם החיים או להיפוך בעולם המיטה. אילן הדמוטה זה עץ הדעת. זה אילן המוות. אם נפשו חשקה, מה הסימן? אם נפשו חשקה לדבר לשון הרע ולהיצנות וכיוצא, הוא מסתכל על אנשים ורוצה לדבר גנאי עליהם, הוא קשור בעולם המיטה. אם בא לך חשק כזה בפנים, להתלוצץ על מישהו, וכן הלאה, תיזהר מאוד, יש לך קצת רגל שם. בעולם עץ הדעת, עולם התוהו, עולם המיטה. ובהפך, אם נפשו חשקה בתורה ובמעשים טובים, ומסתכל על כל יהודי ומוצא חן בעיניו. פעם אמרתי לאיזה בחורה רצתה להשתדך, וראיתי מישהו, חשבתי אולי זה יכול להתאים, כאן שאנחנו לא מבינים כלום. כן? אז אמרתי לה, תראי, הוא בחור טוב, כן? הוא מצא חן בעיניי. היא אומרת לי, הרב, כל אחד מוצא חן בעיניך, אתה... אבל תשמעי, הוא טוב, הוא טוב, הוא טוב. אומר, הרב, אתה כבר נשוי, תן לי להחליט לעצמי. אבל זה סימן, שאם כל אחד מוצא חן בעינינו, אם כל יהודי רואה בו טוב, סימן שהוא קשור לעץ החיים, עץ חיים ולמחזיקים ותומכי המאושר, רואה את כל פירות עץ החיים, כל היהודים, כל הנשמות, סימן שאתה בסדר, אתה אחוז בקדושה. אבל אם אתה אומר, זה קצת ככה, וזה קצת לא סימטרי, וזה אף שלו, וזה ככה, וזה מתפלל מהר, וזה מתפלל ליד, וזה ככה, וזה יש לו מפלגה הזאת, וזה לא מפלגה אחרת. לא מתחיל, לא מוצא חן בעיניך היהודי, תתחיל להיזהר, לחזור אל עץ החיים, כי אתה כבר קשור בכיוון של עץ הדעת טוב ורע, שהוא עולם הטוב, הוא עולם המוות. אז לכן הוא אומר, אם בהפך, אם נפשו חשקה בתורה ומעשים טובים, אז ידע בנפשו שהוא קשור בעולם החיים, לפי החשק, לפי הרצון. איפה שהרצון אחוז, שם הנשמה שלך אחוזה. ואיך שהנשמה חושבת, שם אתה נמצא. אתה יכול להיכנס. בכל מקום שאדם חושב, שם הוא מתדבק. ממשיך. בכל מקום שאדם חושב, שם הוא מתדבק. כמה צריך שמילת המחשבה. ואם מחשב בדין, מידת הדין, אז הוא מתדבק בדין, חלילה. וכשהוא בוטח בחסד, שם ידבק נשמתו. שם תדבק נשמתו. והבוטח באדוני, חסד יסובבנו. הנה עובדה ככה דוד המלך אומר, בתהילים למד בית, שאם הוא בוטח בהשם, חסד יסובבנו. כי הוא חושב על זה, הוא משקיע בזה, אז מסובב, בסוף מקיף אותו, מסובב אותו, אותו חסד שהוא עוסק בו. ותמיד ימתין את עצמו כולו בהבורא יתברך שמו. עוד פעם. ותמיד יתמין את עצמו כולו בעבודת, בהבורא יתברך שמו. להיות מצוי אצל הבורא, במחשבתו ורצונו, בפעולותיו, בדיבוריו, ברגשותיו. וזהו שאמר הכתוב, כי פחד פחדתי, ויהיה את תעיני. זאת אומרת, אם אדם פוחד, הפחד בא אליו. מה שהוא פחד ממנו בא אליו. ויהיה תעיני. ואשר יאגורתי, יבוא לי. אם אדם יש לו מגורד, עוד מעט, עוד מעט בא, עוד מעט בסוף בא. אז למה? כיוון שהנשמה שלו כבר שמה. כיוון שהמחשבה שלו נמצאת שמה, אז לכן הוא כבר מושך את זה בעצמו, עם הפחד שלו, עם המחשבה שלו. אבל להפך, להפך, מרובה מידת טובה, ממידת פורענות פי 500, אם אדם חושב על טוב, הטוב, הטוב, בא. וכמו שאמר הכתוב, גם אני אבחר בתעלוליהם, ומגורותם אביא להם. יען קראתי ואינונה, דיברתי ולא שמעו, ויעשו הרע בעיניי, וכאשר לא חפצתי בחר. זאת אומרת, אם אתם, כומר, שאם בוחרים במשהו לא טוב ודבוקים בו, אז הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא מבטר, אומר, טוב, תיקחו. שלא נדע. אבל מרובה המידה טובה ממידת פולנות פי 500, שאדם רוצה את הטוב, שהוא אומר, נותן לך. כי הוא דבוק בעץ החיים. נמשיך. חשוב מאוד ללמוד כמה תורות בכתר שם טוב. נלמד תורה אחת. אחר כך נלך נספר משהו בשם הבעל שם טוב. בעמוד י' זין, בקונטרס, יש לנו תורה ריש כף ג', תראו לאן הגענו, מכלל ה-500 ומשהו תורות שיש בכתר שם טוב, הגענו ליותר מחצי. ריש כף ג' תורות, תורה שאין עמה מלאכה. אומר ככה, פירוש משנה באבות, וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת אבון. תורה שהיא לא מעשית, שלא לעבודת השם, סופה בתהילה, ואפילו הפוך, גוררת אבון. לכן, צריך ללמוד הלכה. אסור ללמוד הלכה בגמרא ככה באוויר, בסברות אנושיות, מיד להלכה. זה נקרא מלאכה, מלאכת השם. מלאכה. כל תורה שאין עמה מלאכה, חלילה שלא נדע, סופה בטלה, תורה בטלה, לא נשארת. וגוררת אבון, עוד הוא עושה חלילה, מושך ללא טוב. וביור, דיש ג' מיני דיבור, שהם ג' מיני זיווג. הדיבור הוא זיווג. כשאדם מדבר, הוא עושה חיבור עם מה שהוא מדבר. דיבור על משהו, זה מגשר את המרחק בינו לבין המשהו הזה. זה כמו לזרוק אבן למקום מסוים. האבן יוצאת ממנו ומגיע למקום אחר. הדיבור זה אותו דבר. זה זיווג. אתה מדבר על א', אתה מחובר לא' עכשיו. אז אומר שיש שלושה מיני זיווג. א', זיווג המלך והמטרוניתה. ב', זיווג בין המלך וזוגתו. ג', זיווג דעבד ושפחה. עוד מעט נסביר בלי נדר. והנה, הדיבור בתורה ותפילה, זיווג קודשא בריחו ושכינתא כנ"ל. צריך להסביר? או שהכל ברור, נכון? הכל מובן. אומר ככה, יש שלושה מיני זיווג, שלוש דרגות בכל דבר שיהודי עושה, גם בדיבור. שלוש בחינות של זיווג. שלוש דרגות. הדרגה הגבוהה ביותר זה זיווג המלך והמטרוניתה. מטרוניתה זה כינוי לה שכינה. אבל מטרוניתה היא שכינה שיש לה את הסמכות. היא מטרוניתה. היא אומרת, היא מנהלת את העניין. מטרוניתה של הבית. כלומר שהשכינה עכשיו היא לא השוקה. היא לא באפרה, היא לא בבוץ. היא לא שכינתה בגלותה. היא שכינה שהיא עם כל כלל נשמות ישראל, כנסת ישראל. נשמה כוללת. שהיא דבוקה בה השם יתברך. כלומר, זיווג המלך ומטרוניתה. הקדוש ברוך הוא נקרא בזיווג הכי עליון. איך נקרא הקודשא בריחו? מלך. זאת אומרת, מתגלה שהוא המלך. השגחה גלויה. הוא המלך. וכולנו נתינים של המלך. המלך הטוב. המלך הרחמן. אוהבים אותו. והזיווג זה עם המטרוניתה. שכל השכינה היא כבר יצאה מגלותה ודבוקה בהתגליה. והשם יתברך. זה נקרא זיווג הכי הגלוי. הכי עליון, זיווג המלך ומטרוניתה. אחר כך יש מדרגה יותר נמוכה, שזה זיווג בין המלך וזוגתו. זה לא המלך, זה הבן של המלך. מי זה הבן של המלך? בני בכורי ישראל. בנים אתם להשם אלוקיכם. כלומר, בן המלך וזוגתו. כלומר, ישראל והשכינה שצריך להרים אותה מגלותה. זה דרגה שנייה של זיווג. דרגת ביניים. עכשיו, המדרגה השלישית, זיווג דעבד ושפחה. זאת אומרת, יש זיווג, אבל זה מלובש את כל ההסתרות האפשריות. הוא עבד, הוא כבר לא בן כל כך. הוא עבד, הוא... לפעמים הוא עבד טוב, לפעמים הוא עבד פחות טוב. והיא כבר שפחה, השכינה היא כבר השוקה בבוץ, שכינתה באפרה. אז הזיווג הוא כבר בהסתם. אבל זיווג... אלא שיש שלוש דקות. מתי? נותן לנו דוגמה. לחזק אותנו בדיבור דקדושה. והנה הדיבור בתורה ותפילה, שמדברים בתורה ותפילה, תורת השם בתפילת השם, זה זיווג קודשא בריחו ושכינתה. עכשיו, למה הוא לא אומר איזה מין שלוש דרגות של זיווג? הוא אומר, זיווג קודשא ושכינתא זה משהו כללי. אבל איזה מין זיווג קודשא בריחו ושכינתא? מלך ומטרוניתא, בן מלך וזוגתו. איזה דיבור? איך אנחנו מדברים? מה אנחנו מכוונים בדיבור? איך תארת הדיבור? זה יכול להיות אחד משלושת האופנים, ובזה צריכים להתחזק. מעניין מאוד. שבדיוק בספר הכללים בדף הבא יצא הכלל פה, וזה אנחנו לא נוכל ללמוד עכשיו, יש לכם כל השבוע עד שבת קודש ללמוד את זה. זה הכלל למד בית. אנחנו עוברים לדף האחרון בקונטרס מירת עיניים, ספר חיה בעל שם טוב באות נון ה, ובזה אם ירצה השם נסיים. כשאדם נושא מרגליות ואבנים טובות, עומדים עליו גזלנים וליסטים. כלומר, כשאדם נושא משהו יקר, באים מיד הגנבים, נכון? אבל אם ממשיך, מה שאין כן, כשנושא תבן וקש, אז לא באים גנבים. אם אין לך משהו למכור, אין גנבים. מתי אדם בא ואומר, מה, יש לי יצר הרע. שאתה לא עושה שום דבר חשוב, יצר הרע לא מפריע לך, לפעמים עוזר לך, משקיע בך. עושה השקעה לטווח קצר, בינוני וארוך, משקיע. אבל כשאתה עושה משהו חשוב, יש הרבה התנגדות. כשאדם הולך, יש הרבה רוח נגדית. כשאדם הולך לאט, רוח קצת, בריזה. כשאדם לא הולך, אין שום רוח נגדית, הכל בסדר, הכל בנחת, נחת. מתי יש התנגדות? שיש פה משהו חשוב. ולפי היצר הרע שמתנפל עליך, אתה יכול לדעת באיזה דרגה אתה. אז אם כן אומר, כשאדם נושא מרגליות ואבנים טובות, שנושא דברים חשובים, עומדים עליו גזלנים וליסטים. מה שאין כן כשנושא תבן וקש. דור שזה לא כל כך חשוב. ולכן בכל דור הרעים עומדים על כלל ישראל. לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. ככה. וערב רב שיש בהם כל מה שיש בקדושה, כל מה שיש אצל הצדיקים, יש את אותם הכישרונות אצלם. אבל אצלם זה בלי גבול. כי מה שמותר לנו, מה שמותר להם לא מותר לנו. לפעמים אומרים, זה לא כוחות, ריבונו של עולם. הם, אין להם חוקים בכלל, הם עושים מה שהם רוצים. אין להם חוקים, אין להם איזה הגבלה. זה מותר, זה אסור, יש הלכה, לא, להם מותר הכל. לדבר הכל, כן? ואני, יש להם שאסור לי, אפילו בגדר לשון הרע על, על אנשים לא טובים, גם יש, יש הלכה בזה. לי לא מותר הכל. זאת אומרת, אני, יש לי גבולות. הקדושה, יש לה גבולות. והנה, אצלם אין גבולות, כביכל זה לא כוחות. אבל צוחק מי שצוחק אחרון, נכון? ישמעאל מצחק, רוצה להיות יצחק. אבל יצחק הוא יצחק, הוא יצחק בעתיד. אז לכן הוא אומר שבכל דור עומדים אלה, וכל אלה שיש בהם, כל מה שיש בקדושה, נראה שיש להם את הכישרון הזה ומצליחים יותר. הוא כבר ראה כל צרה זאת, מרן האלוקי, הרב רבי ישראל בעל שם טוב, זכרונו לברכה, ככה מביא הנוצר חסד מקומרנה זצ"ל, וצעק ובכה על זה. על זה היה מתפלל ובוכה. על היותו בדור כזה, בדור אחרון, שמתמשך עד היום, ואי אפשר לו לתקן נשמת ישראל בתורה ועבודה על ידי הקוצים האלו. מה מעכב? קוצי הכרם. מה מעכב גידולי הכרם? הקוצים האלה כל הזמן מפריעים. הם לא ינוחו. כי לא ינוח שבט הרשע, האלה לא מתעייפים. ואם לא מתחלפים. ואם לא חיים הרבה שנים גם כן. לא מתים כל כך מהר. שיש להם דרכים משונים ומקולקלים. ככה הבעל שם טוב. היה לו קשה מזה. וכל צדיק וחסיד יש נגדו כוח המנגדו. יש לו מישהו שתנגד אליו. הוא מושך לעצמו כל נשמות הנובלות פסולים. מתכווצים ומפריעים לו. ולפעמים יכול להתגבר ברשעו על צדיק וכו'. זאת אומרת, לפעמים אפילו זוכה בדין, כתוב בגמרא. לפעמים אפילו זוכה בדין. למה הוא מספר לנו את זה? כי אנחנו יודעים שהבעל שם טוב כן ניצח בסוף. אנחנו יודעים שהצדיקים בסופו של דבר, השם הצליח בידם, הוא מצליח בידם, והם נותנים לנו את הכוחות, ונותנים לנו את את ההדרכה והנחיה ואת האוויר לנשימה. ובזמן הזה שכל אחד מרגיש שקדוש ברוך הוא החליט לתקן אותו, ומטפל בו אישית ופרטית, אז זה סימן טוב. זה סימן שמנסים לקדם אותנו אל הטהרה ואל הקדושה. וכפי שכבר הזכרנו כמה פעמים, בשם הבעל שם טוב הקדוש, שאנחנו אומרים 100 פעמים, אשר קידשנו במצוותיו, ולא אשר השכלנו במצוותיו. השכלנו, נחמד העץ להשכיל, זה שייך לעץ המוות, לעץ הנחש, עץ הדעת טוב ורע. אבל לעץ החיים זה קדושה. זה שני המהלכים שיש בעם ישראל. מהלך השכל של הנחש ועץ הדעת, עולם הטוב, ומהלך של הקדושה מעץ החיים, עולם התיקון. לכן הקדוש ברוך הוא רוצה לקדש אותנו. מה עושים לפני קידושין? לפני קידושים עושים תשובה, נכון? אז אנחנו צריכים לעשות תשובה עכשיו. אבל בשמחה. עושים תשובה בשמחה, ומשקים את הכוחות לא רק בעבר, לא להיות עבריינים, אלא לבנות את העתיד. להיות טובים, לבקש את הכוחות מהשם יתברך להיות טובים, ואז כל הבחינות הנפולות אפשר יהיה לעלות אל המרחב המקודש והמתוקן החדש, שהשם יצליח בידינו, ויהי רצון וחברים כל ישראל, ונאמר אמן.